הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, מסלול ההצעה, המובילים של ענף הרכב בישראל, בהגשת בועז קורפל וסגיב מגר.
שלום לכולם, ברוכים הבאים, מסלול להצעה של טרדמוביל. אני סגיב מגר, לידי בועז קורפל, והיום, למרות שאנחנו פחות בתאריכים וכאלה, חשוב לציין שאתמול היה לבועז היקר שלנו יום הולדת.
נכון.
ולמעשה, מסתבר שהיום הולדת שלך היא גם של הבן המקסים שלי, דילן. אז אני יכול להגיד לך שאתמול נתתי את הברכה הכי מדהימה שנתתי אי פעם, ונתתי הרבה ברכות בחיים.
שתף.
זה ביני לבינו.
אוקיי, אם זה כזה.
מה שכן, באמת, החיבור בינינו, הוא חיבור של זינק, כמו מה שיש בהוטל פנסילבניה, או לא יודע כזה, שממש כשהוא נולד, הוצאתי אותו, והוא פתח את העיניים לראשונה, והוא נפגש בעיניים שלי.
הדבר הראשון שהוא ראה זה אותך.
ומאז אנחנו מחוברים ברמות שאין לתאר. אז קודם כל, מכיוון שזה גם אותו
תאריך. מרגש, מרגש.
ומכיוון שגם אתה שותף שלי לפודקאסט, אז אנחנו קודם כל רוצים לברך אותך.
בוא נסתכל בעיניים, אולי הדבר הראשון שאני אראה זה
עיניים שלך. קודם כל, כיף איתך.
תודה רבה.
ואני שמח שאתה איתי, ואני גם אוהב אותך, וגם מעריך אותך, ואתה בעיניים שיש לו הרבה מה להגיד, ובקיצור, כיף איתך.
לפעמים קצת יותר מדי.
מאחל לך רק טוב, מאחל לך שיהיה לך עוד הרבה שנים של פודקאסטים והקלטות.
הלוואי, הלוואי.
עכשיו, לאור הביקוש הרב, כי בסוף בפודקאסט הקודם שהרחתי את נדב שלנו,
הוא חוזר.
קיבלנו הרבה פידבקים מצוינים.
הוא חוזר.
כי אני חושב שבסוף, כשמדברים על רכב, אז בעיניי לפחות, גם אתה, כן? אבל בועז הוא הצ'אט GPT של עולם הרכב. אני, כשאני מדבר עם צ'אטי בלילה, זה אותו דבר, כשאני רוצה לשאול משהו על מכוניות, נדב, מה זה, מה פה, מה שם, בום, קבל שטיפה, נקבל את כל הנתונים שאני רוצה, ורץ קדימה. אז הפרק שלנו היום יעסוק ב... רכב חשמלי, איך
עולמות
לא?
עולמות החשמל, נכון.
עולמות החשמל, ואני דווקא רוצה להתחיל איתך נדב, במשהו ששמעתי באחד מהקלטות של אחד בפרקים האחרים שעשינו, שהיה פה מישהו שהיה לו נבואת ארמגדון, שאמר, לטעמי, כל החשמל זה בלוף אחד גדול, ומה שקרה, זה הולך ללכת פרש בשנים הקרובות. אז בוא תספר לנו, אחי, מה אתה חושב על עולם החשמל? אז נדב, רק להזכירכם, הוא סמנכ"ל הסחר של טרדמוביל, הוא מי שאמון על רכישת רכבים. בחברה המובילה בישראל למחירת רכבת שנייה, ובאמת הספקטרום שלך, ואני לא עושה זה שיווקי, אבל הספקטרום שלך הוא מאוד רחב, מכיוון שטרדמוביל עוסקת בכלי רכב משומשים, קרי כלל המותגים בשוק, אז, ומוכרים בכמויות יחסית משמעותיות, לאורך שנים, אז הדאטה שאתה מביא איתך הוא באמת משמעותי, ודאטה לתת באמת אחלה תובנות.
ואני אוסיף לשאלה ששאלת אותו, כבר את הנדבך של היד השנייה בחשמל, כמה זה כבר נכנס, ואני לא מדבר על, אתה יודע, היברידי, כי גם להיברידיות יש סוללה בסופו של יום, ואלה כבר נמצאות כאן הרבה מאוד שנים.
אז אנחנו הולכים פה ל... בוא נתייחס רגע לשאלה על אותה נבואת ארמגדון, לצורך העניין. אני כן יכול להתחבר ברמות כאלה ואחרות.
וואלה.
אני מסתכל על זה ממקום של כוחות כלכליים קצת יותר גדולים, ממקום של כסף ערבי, סליחה, כן, של מדינות המפרץ של נפט, וכל מיני דברים שקשורים לעולם הטכני של מנועים, של גירים, של תעשיות שלמות, שלמעשה הולכות להיעלם, מוסכים שהולכים להיעלם. זאת אומרת, אז אני, מהנקודת מבט שלי נכון להיום, יכול להיות שעוד 10 שנים אנחנו נחשוב אחרת, ונדבר אחרת, אבל מהנקודת מבט שלי היום, אני לא רואה כל כך מהר את רכבי הבערה הפנימית, המנועים הסטנדרטיים שאנחנו מכירים מהיום יום, אני לא רואה אותם נעלמים, לפחות לא בטווח זמן של 10-15 שנים קדימה, יכול מאוד להיות, as you know, הנבואה ניתנה לשוטים, אני מעריך שאני לא שוטה בזהירות, קורים דברים בעולם הרכב שמתכנסים לכך, אם לפני 2-3 היינו מסתכלים, היינו רואים שכן יש מצב שהבערה פנימית הולך להיעלם, אז אנחנו כן רואים יצרנים שעושים קצת אחורה פנה, בכל הנוגע
אבל חשוב כאן רגע ללחוץ על הכפתור של הריסט ולזכור מה פתאום רכב חשמלי, כי זה בסוף התחיל וזה ממשיך בגלל רגולציה של זיהום אוויר. אם לא הייתה רגולציה של זיהום אוויר, קודם כל באירופה ואחר כך גם בסין וארצות הברית היום קצת פחות, אף אחד לא מדבר על זה בכלל. אף אחד לא מדבר על זה. אף אחד לא עובר לחשמל.
גם הרגולציה הזאת ש...
אגב, אם אנחנו מדברים היסטוריה, אז התחילו בכלל ברכב חשמלי, בעבר, בעבר.
נכון, נכון.
40, 50, בכלל היה דילמה אם להתחיל ברכב חשמלי בכלל.
לפני, ב-1800 ומשהו, כבר היו מוניות חשמליות במדריד. אמיתי לגמרי, מה שאני אומר.
רק ששם, כן. רק ששם, מה שהניע את האוטו למעשה זה פחם, אז זיהום אוויר לא היה...
בסדר, זה דיון פילוסופי אחר, אתה יודע.
לא הייתה לנו את גרטה.
האהובה.
החבובה. אז אני אומר ש... שנחטפה. העניין של הרגולציה, נחטפה, על הנייר. הרגולציה גם באירופה, הרי היה דיבור שעד 2030 יהיה איסור לכניסת רכב ממונע.
לייצור של מנועים בעירה
פנימית. אז כרגע בחלק מהמדינות כבר דחו את הרגולציה ל-2035, וחלק בכלל שמו אותה בצד לגמרי. יש עדיין מדינות שה-2030 עדיין על השולחן, אבל גם זה באיזשהו סוג של מסע ומתן, או לא ברור, עם ערכות כאלה ואחרות.
ויש מדינות עם מצפון מאוד מאוד ירוק, שכבר לא מחכות ל-2030, הם עושות את זה כבר עכשיו, בעיקר מדינות סקנדינביה, בדיוק.
סקנדינביות, ששם באמת הפופולריות של הרכב החשמלי בעלייה, גם בהולנד, בלגיה, אנחנו רואים את זה בהרבה מדינות אחרות. אם זה ארצות הברית, שזה שוק עצום, אז אנחנו רואים נטישה של, אז דיברנו בסביבות 30% מהלקוחות שרכשו רכב חשמלי, חוזרים למנועי בעירה פנימית, בין אם היברידי ובין אם פלאג-אין, שגם על זה תכף נדבר ונפרט, אבל כן רואים איזשהו שינוי, גם שוק הרכב בארץ מן הסתם, אחרי שהגיע לו איזשהו שוק הרכב החשמלי כמובן, אחרי שהגיע לאיזשהו פיק, התחיל טיפה להצטמצם. בפועל לצמצום אנחנו רואים פערים של ירידה של כ-30% באופן יחסי, אם המרקט שר שנה שעברה היה בסביבות 25%, אז עכשיו אנחנו בסביבות 15-16%, זה ירידה בפועל של 30%.
כן, אבל אנחנו יודעים שיש איזה הסברים, כלומר מיסוי ועניינים, זה לא כישראלי לא רוצה לדפוק את השיטה ולקחת מכונית שהטנק דלק עולה לו 30 שקל, זה תמיד טוב, אבל ברגע שאתה מתחיל להשחיל לנהג הישראלי מכל הבעל היד, טסט שעולה ל-2,000-2,500 שקל, מיסוי גבוה יותר על המכונית עצמה והמחירים לא זולים whatsoever, אז יש ירידה, וכל הקפיצה הענק הזה שהשתחרר בסוף 2024 לתוך 2025, בגלל עליית המיסוי, הישראלים לא פריירים, הם הבינו שהמיסוי הולך לעלות, קנו ים של מכוניות חשמליות, וזה מה שפתח פה את השנה, בכלל עם איזה מספרים אסטרונומיים.
אז תשמע, אני לא כל כך מסכים לגבי זה שזה הסיבה המרכזית. בסוף, אם אתה תעשה סקר שוק, ותראה מה קרה למחירים, למרות ועל אף העלאת המיסוי, אתה תראה שעדיין אין עלייה משמעותית של מחירים של חשמל בשנת 25. קרי, מרבית המכוניות, המלאים הגדולים הגיעו בכלל בדצמבר שנה קודמת, זאת אומרת, עדיין בכלל היבואנים הוציאו אותם במיסוי הישן, ובגלל התחרות המטורפת שיש פה עם כל כך הרבה מותגים, הם לא מעיזים לעלות המחיר, ההפך, אפילו מורידים מחיר.
אני מסכים איתך בעניין הזה.
דיברנו על זה לפני כמה ימים.
ואם לא מורידים דה פקטו במחירון, אז מורידים בהנחות אדירות.
אני מסכים עם שניכם.
זה מה שאתה רואה היום. הנחות של עד 70, 80, 90 אלף שקל גם בחלק
מהמחירים.
לגמרי.
מכוניות שעומדות, זאת אומרת, אפשר לרכוש
רכב שהגיע לפה ב-24 או 23.
אבל אני דיברתי על משהו אחר, מחיר מחיר יהיה היה מגוילת, לא מגוילת, כל מה שאתם רוצים, הכל נכון. מה שעלה, ועכשיו אנחנו צריכים לשלם, ולא משנה על איזה מכונית. לפני שנה לא שילמת 2,500, או לפני שנתיים לא שילמת 2,500 שקל אגרת רישוי שנתית, אלא רק 500 שקלים. הביטוח לא היה כמו שהוא היום, שהוא אלפי שקלים על מכוניות חשמליות, כי הן גניבות יותר ועוד. יפה. אז כל הסצנה הזאת שמסביב...
וגם השתתפות, זאת אומרת, ההפחתה בעלות המעביד למי שיש לו רכב מעבודה.
בבקשה, בבקשה. הסובסידיה של המדינה ירדה באופן דרמטי, כי זה תרגיל די שפל של משרד האוצר, גם להעלות את המס וגם להוריד את תקרת ההטבה. אז אנשים לא פריירים, הם ראו ב-24 שזאת הזדמנות עכשיו לקנות מכונית חשמלית, לפני כל הסיפור הזה, בוא נחסוך עוד כמה אלפי שקלים בשנה.
בסוף.
ועכשיו, מי שבא...
אבל יש עוד כמה דברים שקרו.
אני לא אומר שעדיין לא משתלם לקנות מכונית חשמלית, אבל שקול את צעדיך בזהירות.
נכון, אבל דבר שני, וזה גם תרחיב עליו, אנחנו רואים ירידה משמעותית בערך הרכב כשהוא מגיע לעולם של משומש. ואנשים גם רואים גם את זה. רכב שהיה יורד לו בממוצע 10-12% בשנה, או בוא נגיד אחרי השנה הראשונה, ברכב חשמלי המספרים הרבה יותר מועצים. ההפחתות הן הרבה יותר גדולות.
שים כוכבית שלא קשורה לעולמות הבנזין, עניין של טווח. כי מכוניות שכיכבו כאן עם טווחים של 250 קילומטר, אף אחד לא רוצה אותם היום.
דיברנו על זה, אבל זה קצת יותר מורכב, כי הייתה פה נהירה מאוד גדולה ומשמעותית לכיוון הרכב החשמלי, זה היה אופנתי, זה היה טרנדי, אפילו יש שיגידו שזה היה סקסי קצת לנסוע על רכב חשמלי, משהו שהוא נחשב חדשני, בטח עם כל הכינויים האלה שהגיעו לעולמנו, פרימיום טק.
טסלה, מחירות של טסלה הם בעצם הסמן, הם בעצם המדד לעניין הזה?
אפשר להגיד, אם כי, בוא, טסלה מתמודדת בשוק מאוד 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 מאוד
קשוח.
טסלה גם ספציפית השנה, יש מכוניות. הייתה בעיה של המודל Y שלא יצא בזמן.
שלא היה מענה.
הג'וניפר.
וצריך לקחת בחשבון שיש יצרנים ששמו להם למטרה, שמו ככה ציירו מטרה לקיר, שמו באמצע את התמונה של המודל Y, ופשוט
ירו חיצים.
ייצרו מכוניות שמתאימות למודל Y, אם זה אקספנג G6, אם זה אתמול אתה בטח היית בהשקה של הוויה, אם זה היוניק 5, ואם זה EV6, ואם זה, אני יכול להמשיך שעות, שנגן, והרבה מכוניות שהן בתצורה, סרס 5 כמובן, מכוניות שהן בתצורה שמאוד מאוד דומה, מין קופה, פנאי שטח.
SUV קופי כזה, כזה כן. שטח לא הייתי אומר, אבל זה SUV.
לא יודע, משהו בסגנון.
SUV קופה כזה, כן.
ישראלים, אתה יודע, אתה אומר להם ג'יפון, שטח ישר בראש, פנאי שטח כקטגוריה. אז יש תחרות עצומה, המחירים, היום אתה, אם יש לך 250 אלף שקל בכיס, אתה לא יודע מה לקנות. אתה לא יודע מה לקנות, יש כל כך הרבה היצע, כל כך הרבה הנחות, כל המכוניות מדהימות מבחינת אבזור, מבחינת טווחים, מבחינת ביצועים, הכל באמת על הנייר מדהים, אבל השוק הוא קשה, והוא הופך להיות עוד יותר קשה במשומש. עכשיו, למה הוא הופך להיות עוד יותר קשה במשומש, כמו שאמרת? יש כמה דברים. אני אתחיל מהדבר הראשון, הייתה פה את אותה נהירה, את אותו מרדף אחרי הרכב החשמלי, שלא בטוח שהוא מתאים לאופי של כולם. לא, אני כצרכן, לא יכול לחשוב על אופציה, אני כנדב, לא יכול לחשוב על אופציה שאני אצטרך להיות תלוי בלהגיע לתחנת דלק, כי אני באמצע הכביש, להגיע לתחנת דלק ועומדות לפניי שלוש מכוניות וממתינות לאותה עמדת טעינה שנמצאת בתחנת דלק, ואני אצטרך להמתין שעה וחצי שעתיים רק בשביל שאוכל להגיע הביתה בשלום. אז אני בטוח שיש כמוני לא מעט, וגם כאלה שהלכו ועשו את הצעד וכן רכשו רכב חשמלי, אני אקח כדוגמה את אחותי, הנה שאל אאוט, שרכשה לפני 3 שנים רכב חשמלי סופר פופולרי, סופר נפוץ במדינת ישראל, סופר מאובזר, עם אח לטווח.
מי שאמר בי-ווי-די?
יכול להיות, לא מאשר ולא מכחיש. והיא אחרי 3 שנים, וסך הכל 42 אלף קילומטר, רוב השימוש הוא נסיעה באמת של 15-20 קילומטר ליום סך הכל. עם עמדת טעינה ביתית.
מי? טוב.
עדיין? עכשיו היא בהליך של החלפת הרכב לפלאגין, שגם לזה אנחנו תכף נדבר, שזה השינוי לדעתי, זה השינוי המהותי.
רואים את זה גם בצורה מובהקת השנה.
שנעשה פה, כי הוא מתאים.
אני מסתכל על המספרים, אם דיברת ודבריך דברי אמת, אמרת 25% בשנה שעברה היו חשמליים, וזה יורד בחציון הראשון ל-16% בערך. מה שמשלים ל-25% ההם, זה הפלאגין. זה הפלאגין.
ליותר מ-25% דרך אגב, ליותר לקרוב
ל-35-37%. סבבה, אז אני עוד כי אם היו פלאגינים, ועוד בדרך לישראל, אוניות של פלאגינים שעוד לא היו כאן והם יגיעו, אם היו עוד פלאגינים בשנה שעברה, לא בטוח שהחשמליות היו עושות את הדבר הזה. הייתי בסין לאחרונה, והאוטו הכי נמכר בסין שאין לו תקינה לישראל, מה לעשות? זה לי אוטו. ולי אוטו מגיעים לטווחים סינים, בסדר? בוא נגיד שזה גם כוכבית, מגיעים של 1,700-1,800 קילומטר לטעינה וסוללה. כשאתה, יש לך 1,800 קילומטר באוטו, מה אתה חושש מטווח?
לא חושש מטווח, אבל אמר, מכיר איש שאמר, מי שקיש אותו נחש, מפחד מצינור.
מפחד מצינור, נכון.
אז...
מי אמר את זה?
מישהו.
ידידנו קורפל.
מלא פתגמים.
מי שקיש אותו נחש, מפחד מצינור.
מי שנשך אותו נחש, פחד מצינור.
יפה, תודה על התיקון והדיוק. אז יש פה, בסוף, מספיק שפעם אחת נחוות שהגעת לעמדה והיא לא תקינה, אני קורא, תשמע, אני קצת מסתובב בפורומים וקבוצות פייסבוק וכאלה, כי מה לעשות זה חלק מהמקצוע, ואתה רואה שאנשים נחוו. הפלאגין, והנה ניקח את זה למקום שאנחנו ככה במעבר...
גולשים אליו, כן.
בדיוק, במעבר טבעי, הפלאגין מספק חוויה...
משני העולמות.
משני העולמות, בדיוק, אתה יכול מצד אחד, כן, מי שבטח כבר אימץ לחיקו את תרבות הרכב החשמלית, כולל עמדות טעינה ביתיות וכו', ייסע עכשיו, היום בסיניות החדשות, אתה מגיע לאזורים של 100 קילומטר בערך טווח, שלרוב האוכלוסייה...
על הסוללה.
על הסוללה כמובן.
פלאגין.
על הפלאגין. זאת אומרת, 100 קילומטר נסיעה חשמלית, בוא נאמר, אחרי הנחות ואחרי מבצעים, אתה ב-70 קילומטר.
80-70 קילומטר.
בוא נגיד 70 קילומטר ריאלי, קצת נסיעה עירונית, קצת לחיצות על הדפשה. עדיין, לרוב המוחלט של הישראלים, 70 קילומטר, אני, אם לא ידעתם, אל תבואו, אני גר באשדוד. המשרד שלי בחולון, מבחינתי, רכב כזה שעושה 100 קילומטר.
סגר לך את הפינה. 70,
מדהים בעיניי. זאת אומרת, הם מגיעים למצב שאנשים מתדלקים בתחנת דלק פעם בחודש, פעמיים בחודש. זאת אומרת, אז מבחינת יחס עלות תועלת, הביטחון הזה שיש לך בכך שאתה יכול להיכנס בכל זמן נתון וכן לתדלק את האוטו, פלוס העובדה שאתה נוסע על רכב היברידי לכל דבר ועניין, שהוא חסכוני גם בלי הטעינה שלו, אוקיי? והאופציה הזאת שיש לך להטעין את האוטו, הופך את הרכבים האלה סופר פופולריים, כן, ואנחנו רואים את זה על הכביש.
זה ליהנות מכל העולמות.
ויש לך גם, ויש פה יתרון של מחיר.
מצד שני, אתה עדיין, אם אתה, בוא נגיד, אוהב סביבה, ואתה בא ממקום אידיאולוגי, אתה אומר, אוקיי, אז לא, אני רוצה, אני הולך לחשמל, אני רוצה את החשמל, אני יודע שזה לכאורה, אגב, לכאורה, למה? כי בסוף בתהליך הייצור של החשמל, וגם אנחנו עוד לא יודעים מה הולך לקרות בגריטה של הדבר
כמו,
הזה.
כמו שהוא מסתובב במקומות, כן. גם אני מסתובב, למרות שזה לא תמיד טוב, אבל עדיין, אני לא ראיתי, ולו לקוח אחד, אתה מסתובב יותר ממני, שנכנס לאיזשהו אולם, באיזשהו מקום, ואמר, תנו לי את המכונית הזו כי חשמלית, כי אני אוהב את הירוק ולא רוצה לזהם את הסביבה. כל האנשים מחפשים...
חוץ מגרטה.
אבל היא לא גרה פה. רוב האנשים מחפשים את הקומבינה, איך להביא, איך לרכוש מכונית, שההוצאות עבור האנרגיה יהיו קטנות ככל אפשר, זה הכל. תסתכל בוויזה שלך ותראה, אם אתה מוציא 1,500 שקל היום, בן אדם שמוציא 1,500 שקל היום בדלק, מדי חודש, פרייר.
כן.
פרייר.
עוד פעם.
אלא אם הוא נוסע באיזה מרצדס ויש לו כסף אינסופי או באיזה מכונית יוקרה אחרת.
ועדיין.
בן אדם בממוצע של משפחה שמוציא 1,500 עד 2,000 שקל בחודש על דלק,
לפחות.
שזה 24,000 שקל בשנה רק על בנזין, הבן אדם פרייר, לך תקנה מכונית היברידית, חשמלית, פלאגין, וואטאבר, תחתוך את ההוצאות שלך, אם לא בחצי, אפילו יותר מחצי.
אם אנחנו מדברים, חוזרים לנושא של אותו ארמגדון, של פיצוץ בועת המכוניות החשמליות, אז אני כן חושב שהפלאגין, שהוא איפשהו, אם היינו מסתכלים לפני 10-15 שנה על שוק המכוניות, והיינו מסתכלים על ההייבריד באותה תקופה, היינו אומרים, טוב, ההייבריד זה טכנולוגיית ביניים. זה לא פה, זה איפשהו באמצע, ברגע שיהיה חשמול מלא, ההייברידיות ייעלמו, ואנחנו רואים שלא רק שהן לא נעלמות, הן הולכות להיות יותר פופולריות.
לגמרי.
ועכשיו עם השילוב הזה של אותו פלאגין, אז אני לא אגיד שזה מייתר את עולם החשמל, אני לא אגיד, ברור, יש עדיין,
לא,
מקום,
זה,
יש
זה,
עדיין
זה...
מקום, זה נותן אופציה שהיא אופציה בעיניי,
אחי,
מדהימה,
זה עוד יוגורט במדף, יש כל כך הרבה טעמים וכל כך הרבה דברים, תבחר מה שאתה מתאים לך, מה שאתה אוהב.
הזה, כן. העניין ביוגורט הזה, שהוא גם נותן לך ערכים תזונתיים טובים,
mm-hmm.
גם נותן לך טעם טוב, וגם נותן לך מחיר טוב, זאת אומרת, אתה מקבל פה חבילה, תחשוב שהיום,
אמרתי כל העולמות,
בשביל רכב פלאגין היום, מהרכבים הפופולריים הסינים, לא מגיע ל-200,000 שקל, אוקיי? שזה היום נהיה איזה סוג של מחיר כניסה.
אתה מדבר על הכניסה, כן.
כן, נהיה מחיר כניסה לעולם...
משהו קטן שאתם שוכחים. רכב פלאגין יש לו מנוע בנזין, מנוע בערה רגיל.
הוא עדיין פלאגין הייבריד.
יש לו טורבו, יש לו גיר, יש לו את כל הממשקים שמייצרים לאורך שנים גם סטריאוטיפים על פז'ו, על הסיטרואן, או על האי, או על הזאת, או על השם.
נכון.
או על האופל, או לא יודע על מי. וזה אוטו שיש לו מנוע. בסוף החשמל בא בתור תפיסה אחרת לחלוטין. כשאנחנו מדברים על התעשיית רכב בבייג'ין, התערוכת רכב שהייתה בבייג'ין לאחרונה, עם 278
בשנחאי, הייתה התערוכה.
בבייג'ין, בבייג'ין אני מדבר.
בייג'ין זה היה לפני שנה, שנחאי זה היה השנה.
אז אני דיברתי על בייג'ין שהייתה 278 מותגים, אבל תפיסת העולם היא כבר, זה לא רכב, זה בכלל משהו שהוא לא בדיוק רכב.
כן, זה הפלטפורמה שמשנעת אותך כזאת.
מתחבר ל-IoT של הבית החכם.
נכון,
בכלל זה חוויה אחרת לחלוטין, ואין בה את כל הממשקים הנעים שיש בתוך רכבים ומנועים, אין טיפולים, אין את הדברים.
זה לא אומר שזה לא יכול לקרות גם במכוניות בעירה פנימית או פלאגין.
אבל פלאגין, שוב פעם, זה לא אותו דבר. זאת אומרת, בסוף זה רכב שיש לו את כל העולמות של רכב טיפולים, קשקושים, בלגן, זה לא חשמל. חשמל התפיסה היא אחרת. לכן, כשאתה שואל אותי האם יהיה חשמל כן או לא, בטווח הקצר בוודאות כן, בטווח הבינוני ארוך, יכול להיות שלא באותה מידה שציפו שהוא יהיה, כנראה פחות, אבל הוא עדיין מוצר שונה. הוא לא אותו מוצר כמו פלאגין, והוא לא אותו מוצר כמו היברידי, והוא לא אותו מוצר כמובן כמו...
אני מסכים איתו במיליון אחוז, למה? כי עכשיו חזרתי מקופנהגן. בקופנהגן נהגתי במרצדס CLA החשמלית הראשונה. מכונית, עזוב עכשיו איך היא נוסעת, לא נוסעת, זה באמת לא מעניין. הם פיתחו סוללה של 90 קילוואט שעה, שנותנת לך 700 קילומטר אמיתי. 700 קילומטר אמיתי.
מה קורה ב-EQE? זאת אומרת, זה לא משהו חדש.
לא, אני אומר,
לא אמיתי, על הנייר.
א', אין יותר EQ, אין יותר EQ, הם הרגו את הסיפור הזה, זה אחד. שתיים, הם נגעו בכל כך הרבה פרמטרים, לרבות ההרכב הכימי של הסוללה. ועל זה רציתי להרים לך. כרגע יש מרוץ טכנולוגי עולמי, מי תהיה החברה, יצרנית הסוללות מן הסתם, שתמציא את הסוללה הקלה ביותר, הקטנה ביותר, עם הטווח הארוך ביותר, והטעינה המהירה ביותר. וכשיהיה לך וי על כל הסעיפים האלה, בום, ניצחת.
כרגע יש כמה מועמדות, גם BYD מתמודדת חזקה שאחת מיצרניות הסוללות.
CATL.
הטכנולוגיה הזאת, אני בדיוק קצת בדקתי לפני שהגעתי, מבחינת רקורד, אז אנחנו יודעים שיש סוללות, השיא הקילומטרה שנרשם על סוללה חשמלית, עומד על סביבות ה-600 אלף קילומטר, על סוללה מקורית בטסלה, מונית טסלה בגרמניה, נסע כ-600 אלף קילומטר על הסוללה המקורית. BYD מדברים על כך שהסוללות שלהם ידעו לעשות מיליון קילומטר,
טויוטה.
בסוללה המקורית.
טויוטה נותנים היום מיליון קילומטר על הסוללה, או 10 שנים, הראשון מבין השניים, שזה מטורף לגמרי. נכון, אתה צריך שלם כל שנה כדי להאריך את הכוח הזה, אבל הנה זה מה שהיצרן אומר, מה אכפת לי מהעוד 200 יורו שאתה נותן לי בשנה, הסוללה הזאת. תראו, יש פה גם איזה, ואני רואה את זה ביד השנייה בעיקר, איזה תררם, הזוי לגמרי סביב הסוללה. אנשים חושבים שאם אתה מחליף סוללה, אתה מחליף את כל הסוללה, וזה עולה 10,000 שקלים. אם אתה מחליף... נכון, אם עלית על איזה אבן ופגעת מכנית בסוללה, הבעיה שלך, אז תחליף את כל הסוללה, זה מה שצריך לעשות, כי היא לא תתפקד. אבל אם יש תקלה בסוללה, שולפים את המודול, שולפים את התא מתוך המודול, מיישרים את האנרגיה של הסוללה, ומחזירים אותו לעבודה, והכל בסדר, וזה לא עולה 10,000 שקלים. זה אחד. שתיים, עד היום בישראל, בשום מכונית, בשום מותג, לא הוחלפה סוללה. לא הוחלפה סוללה בגלל ירידה באנרגיה. לא הוחלפה סוללה אחת בישראל.
דווקא מכיר כמה החלפות של סוללות.
לא בגלל ירידה באנרגיה.
לא יודע מה הסיבה, אני מסתכל על היסטוריה טיפולים, אני רואה הוחלפה סוללה, בסוף, אתה יודע, זה...
אם סוללה הוחלפה, זה בגלל תחזוקה, זה בגלל נזק מכני, זה בגלל...
ירידה באנרגיה זה סביר להניח שלא.
אין, זה כמו שלא החלפת סוללה בטלפון שלך כמה שנים.
אני מחליף את הטלפון,
אתה מחליף את הטלפון, בדיוק.
זה בדיוק מה שקורה בעולם של החשמל, אותו דבר בדיוק. אנחנו מדברים על דור ראשון, קח 10 שנים, קח את 10 השנים האחרונות, תגיד לי, אוקיי, מה היה הדור הראשון, רנו זוי, לא
זוי, ניסן ליף,
150, 170 קילומטר, היום אתה כבר מדבר על 500, 550, בטווח של 3-4 שנים, לא נדבר איתך עכשיו של 10 שנים. מה יקרה ב-10 שנים הקרובות? אני חושב שברגע שאתה עובר את המחסום של ה-1,000, העולם נראה אחרת.
בוא נגיד שישראל היא גם מדינת אי כזאת, אתה לא נוסע מכאן לסוריה, עובר לטורקיה, ממשיך לבולגריה או הונגריה ומגיע לשוויץ, זה לא המקרה. אנחנו חרמון אלעד, זה מה שיש לנו, ועם עוד רשתות טעינה לא רעות בדרך.
כן, אבל התשתית עדיין, נכון.
זה הולך ומשתפר גם, זה בסדר, זה הולך ומשתפר.
אבל חוויית המשתמש, בסוף יש עניין של חוויה, כי אם אתה נכנס עכשיו לעמדת טעינה ציבורית, שוב, אני חוזר לאותה נקודה, בסוף, ברגע שיהיה פה עומס ולא יהיה פה מספיק תשתית, כי בסוף אנחנו מדינת אי ומדינה קטנה, ואתה תצטרך לעמוד. לא לכולם תהיה האופציה להטעין את הסוללה בבית. לא לכולם, בן אדם גר בבניין משותף, אנשים גרים בדירות יחסית ישנות.
בשביל זה כל אחד יבחר את מה שמתאים לו ומה שיש לו.
אז חשמול, אז בוא נחזור רגע הזה, אז חשמול מלא של עולם הרכב, בטווח זמן לנראה לעין.
לא יהיה לעולם.
לא רואה שזה עומד לקרות.
נדב, לא יהיה לעולם. לא יהיה לעולם. אין מצב שכל המכוניות בישראל, גם אם אתה לוקח את כל מכוניות הבנזין עכשיו, או בעולם, וזורק אותם לפח, ולא יהיה, לא יהיה. תמיד ימשיך. ואם אתם לא יודעים, אז כרגע הרבה מאוד חברות רכב מפתחות מנועים לדלק סינתטי בכלל, ולא לדלק רגיל.
אי-פיול.
זה נקרא אי-פיול, או ביו-פיול.
יש את המימן גם,
מימן עוד יקר כי זה תשתית.
הפרויקט של הונדה, פרויקט הדגל.
כי זה יקר וזה עוד תשתית.
מימן יש את טויוטה מיראי, שכבר עובר 20,000 לרכב בצרפת, במדינות אחרות.
בקליפורניה.
וזה רכב שבעצם משפר את איכות הסביבה, הוא פולט, אני יודע מה.
הוא פולט מים מזוקקים, מים מזגן. נסעתי בדבר הזה בגרמניה, כן, תקשיב, זה חוויה. אבל...
ודרך אגב, העתיד, אם אתה שואל אותי, זה העתיד.
זה בלונגרן, זה אמור להיות באמת הדבר שייכנס, כי מימן זה גם משאב שיש אותו מים בעולם, לא חסר, אתה יודע. אבל עכשיו עובדים על דלק סינתטי, שבעצם לא מזהם, הוא לא מגיע מדלק שאתה שואב מהאדמה, הוא לא צריך תהליכי זיקוק מזהמים כאלה, הוא יכול להיות מופק מקנה סוכר, ויש את זה בברזיל, זה אתנול.
זה מייתר את החשמל למעשה.
זה לא מייתר, אני לא חושב, אני לא מאמין במילה מייתר, אני אישית, אוקיי, זו התפיסה שלי. תמיד יהיה כמו היוגורטים בסופר, זה ליד זה, ליד זה, אתה רוצה עם חלבון, אתה רוצה עם סוכר, אתה רוצה בלי סוכר, אתה רוצה עם פירות, אתה רוצה בלי פירות.
כן, השאלה מה נתח השוק של זה ומה נתח השוק של זה, זאת אומרת אם זה משהו דרמטי, הרי בסוף כולם מדברים על החשמל כמשהו שמחליף.
אבל אחי, הם בסוף יושבים על אותו מדף, והיד שנשלחת היא היד שקובעת מה יעבוד. בסוף היא נשת בחירה, בדיוק. אם לא יקנו את זה, זה יעלם. זה יעלם, אבל אני לא רואה את החשמל נעלם, כי יש, מה שתסכימו איתי, אני מקווה, שאת שלב ה-early adapters, אלה שזה עברנו. זה עברנו.
אנחנו עכשיו בשלב, מתחילים את הסיבוב.
של ה-late adapters.
אז אפרופו early adapters, אותם early adapters, עכשיו מתחילים לעבור ולהגיע ולהחליף את המכוניות.
אני רוצה אחר, נכון?
אז יפה, אם נשארים בחשמלית, ואם יוצאים לכיוון אחר, אם זה פלאגין או הייבריד, ואנחנו רואים, אגב, אנחנו רואים את זה בפועל, המון המון אנשים שמגיעים להחליף את המכוניות שלהם מחשמליות לפלאגין, להייבריד, כי נחוו בצורה כזו או אחרת. ואם ניקח את זה עוד צעד אחורה לתחילת השיחה שלנו, על המכוניות עם הדור ראשון או דור שני, או אפילו דור שלישי של חשמליות בארץ, של תחילת העשור 2021, אז אנחנו רואים מכוניות שעושות דה פקטו 200 קילומטר, 180, 220, שזה טווחים שהיום
הם לא שימושיים.
לא שימושיים. איפה הם כן שימושיים? ודיברתי על זה קצת בפרק הקודם. איפה הם כן שימושיים? כרכב משני בבית.
או רכב משני.
זאת אומרת, אותו אדם.
מישהו שלא נוסע הרבה, אתה יודע.
לא נוסע הרבה.
מישהו שמתאים לחשמלי ולא נוסע הרבה.
או כרכבי, לא יודע, אתה יודע, רכבים משימתיים. אם אתה צריך למשל להבטח איזשהו מקום, ואורך הגדר שלך הוא 3-4 קילומטר סיבוב כזה, פקחים, כל מיני דברים כאלה. זה הפתרון הכי זול והכי נכון, היום, כי גם היום, התחזוקה שלו היא אפס.
התחזוקה היא נמוכה, והיום יש אחלה אופציות ומכוניות, שאומנם בנות 4-5, באופן יחסי, מאובזרות, מערכות בטיחות, הטווח הוא מן הסתם מינוס, מצד שני, היתרון הוא הפלוס. היתרון הוא הפלוס, יפה. כן. המחיר הוא הפלוס.
הפלוס הוא בסוללה. הפלוס הוא בסוללה
וגם המינוס.
וגם המינוס.
הפלוס בסוף הוא במחיר, כי במחיר הנגיש מאוד 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 שיש למכוניות האלה מאותו דור ראשון.
אתה רואה ביקוש ביד שנייה לדגמים כאלה?
תראה, בוא ניקח רכב שהוא מאוד פופולרי אצלנו, בוא ניקח את ה-MGZS.
נכון.
קח את ה-MGZS, קח אותה שנתיים אחורה, שעלתה כמשומשת 110 אלף שקלים, היה מאוד מאוד קשה למכור עד בלתי אפשרי. היום כשהיא נסחרת, 2021 כבר נסחרת בפחות מ-80 אלף שקל, פחות מ-70 אלף שקל לפעמים, תלוי נתונים.
אחלה פקאג', כן.
אתה מקבל מענה מצוין, אתה מקבל רכב שהוא סופר מאובזר, עם מערכות בטיחות, טווח, בינוני, אך שוב, אם זה רכב שני בבית, אם זה רכב משימתי, כל אחד
זה תפור.
נותן אחלה מענה. יחד עם זאת, המחיר שלו נשחק כל כך, בגלל אותו דווח. עכשיו אנחנו רואים את זה, אם היום נהיה איזשהו, ככה, המוזניים נעצרו על צוות ה-500 קילומטר.
נכון, זה הגולדן נאמבר.
שזה הסטנדרט פלוס מינוס היום, על הנייר כמובן. אז אתה רואה את אותן מכוניות שידעו לייצר, בוא נדבר על הנייר ולא בפועל, 350, 380, אפילו 400, כבר הרבה 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 יותר קשה למכור אותן.
בדיוק.
כי אותה תפיסה, כמו שאמרת, אם יהיה 1,000 קילומטר, אז, כשנגיע לזה שיהיו פולוסית שייסו בארץ עם 1,000 קילומטר,
אנחנו נהיה במצב. אני אומר את דעתי הבלעדית, כל אלפי...
שהיא פופולרית.
לא יודע אם פופולרית, אבל כל אלפי... עשרות אלפי אנשים שקנו BYD אטו 3, הראשונות בוודאי, עם טווחים של... הם הצעירו 400, בוא נגיד שביום טוב מכויות כאלה הגיעו ל-300, ואם היה חם קצת פחות, כל עשרות אלפי אנשים האלה, עכשיו נמצאים באיזושהי בעיה מסוימת, כי כשיש לך פיתוי, יכול להיות של כמו שאומר נדב, 500 זה הגולדן נאמבר, בסדר, אז אני אוסיף עוד 10,000, 15 אלף שקל, תראה מה אני קונה ב-500 קילומטר לטעינה.
מצד שני, אותו אדם שכבר נמצא לצורך העניין, קנה, רכש BYD והבין שהרכב מתאים לו, שים רגע את הטווח בצד, מבחינת ביצועים, מבחינת תבזור וכו'.
BYD זה דווקא שם קוד בגלל הטווח של הסוללה, האוטו עצמו
מעולה. אני דווקא רוצה להתייחס ספציפית ל-BYD. אותו בן אדם נכנס עכשיו לאולם, אומר, אני רוצה להחליף את ה-BYD המהממת שלי, את אותה אטו 3.
כמה ייתנו לו?
אני יכול להגיד...
כמה אתה תיתן לו?
זה מאוד מאוד תלוי. זה רכב שעדיין, עדיין, עדיין, באופן יחסי לשאר החשמליות מאותו דור, נחשב עדיין שכיר בשוק. עדיין שכיר, כי חפילת האבזור שלו והעיצוב שלו והנראות שלו...
אז משהו מפצה שם על הטווח.
משהו מפצה, עדיין נחשב שכיר. זה לא רכבים שנמכרים מעל המחירון, או בלתי ניתנים להשגה, נמכרים מתחת למחירון, אך במחירים שהם מאוד מאוד קרובים. אני תראה, קחתי כדוגמה את אחותי, קיבלה איזושהי הצעת טריידין, לא אצלנו אגב, לא בא אלינו, קיבלה איזושהי הצעת...
גילוי נאות,
תגיד. גילוי נאות, אם הייתה בא אלינו, הייתה סוגרת עסקה, לא אספר לאף אחד.
את שומעת? בואי עכשיו.
לא, דווקא זה.
אומר, עזוב, לא מתאים.
עם משפחה לא מתעסקים.
לא רוצה.
קיבלה איזושהי הצעת טריידין, החליטה לנסות למכור את האוטו, קיבלה כ-10,000 שקל פחות ממחירון, שזה משקף כ-10%, אפילו פחות מ-10% פחות ממחירון, שזאת הצעת טריידין, בעיניי, מאוד משתלמת והוגנת. אמרה, אני אנסה למכור את האוטו לבד. פרסמה, 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 לאט לאט מתחילה להוריד את המחיר. פרסמה מחיר בשמיים.
זה פגש מישהו בסוף?
זה פגש את זה שהיא חוזרת לעשות טריידין, כי בסוף הפער בין המחיר שהיא תמכור את האוטו בחוץ לבין מה שהיא מקבלת בטריידין, הנוחות פה מנצחת, בשביל עוד 3,000-4,000 שקל, שווה לה ללכת ולעשות את הטריידין, מפתח תמורת מפתח, ותודה ושלום. אם היא הייתה ממשיכה ומורידה את המחירים, הנה סתם היא הייתה מוכרת. העניין הוא שהיום אתה פותח את לוחות המחירה, אתה מחפש רכב חשמלי, נשפחות עליך מאות מודעות מכל הסוגים, מכל המינים, מכל המחירים, אם זה מליסינג, אם זה מהשכרה, אם זה מחברה, אם זה מציעים, אם זה זה, פלוס. יש לנו את נושא הגיולים, גיולים, כן. שהוא סופר משמעותי, אנחנו רואים מכוניות שנמכרות בהנחות אדירות, סגיב מקודם אמר, מכוניות שמגיעות ל-90 ו-100 אלף שקל הנחה, זה כבר ב-high-end יותר, אבל גם במכוניות, המס מרקט, לא רוצה להזכיר מותגים, אנחנו רואים מותגים ב-30-35 אלף שקל הנחה, ב-0 קילומטר, על 2025, לא מדבר על 2024, שעדיין עומדות.
אגב, נתון חשוב שכן חשוב
לדבר עליו. אגב, זה משבש, סליחה, שנייה סגיב, זה משבש לחלוטין את השוק.
זה משבש.
כי אם בן אדם יכול לקנות שם קוד ג'ילי, שעכשיו החליפו דגם, הוציאו את ה-X5, שראיתי אותה מדהימה בעיניי, ונותנת אחלה אופציה, אחלה מענה, באחלה כסף, שוב, התחרות פה יזה, קח את אותה גיאומטרי C, 2024, שבן אדם היום בא להחליף, הפער מול חדש, אומנם מגויל, מול חדש, עומד כבר על איזה 10,000 שקל. זאת אומרת, אז המחשבה, האם לקנות 2025 0 קילומטר, או האם לקנות משומשת בת עם 15-18 אלף קילומטר, זה no brainer, לא רק בעיניי, אלא בעיני רוב הישראלים.
אתה יודע, מה שיפה בפודקאסטים, שזה כמו קפסולה שנשלחת לחלל, ומישהו בעוד 1,000 שנה גם ישמע אותך. אז צריך להגיד,
הרכב החשמלי שלו.
כן, בדיוק. צריך להגיד שכל הדברים שאתה אומר עכשיו הם נכונים מאוד, אבל הם נכונים לשעתנו. הם נכונים לשעתנו, כי once ייגמר הגל של הגיול הזה, ויכנסו גם דברים חדשים, והשוק יתווסט פעם נוספת, כי ביושבנו כאן מגיעות עכשיו אבטרים, ומגיע עכשיו קוראג'ים, ומגיע עוד ועוד ועוד ועוד, ויגיעו עד סוף השנה, יגיעו עוד ים של דגמים שעוד לא נמצאים פה בכלל. וזה יווסט את השוק מחדש. אני לא מקנה בכם, יש לכם חתיכת אתגר, מצד שני זה באמת נחמד שאתם באים בבוקר כמו הריות. אבל עדיין...
בסוף השוק מתאזן. בסוף אנחנו בגלגל.
נכון?
בסוף השוק מתאזן.
אז אני צריך שתהיה לי עכשיו קפטן הוק, תעלה למעלה, תוציא את המשקפת ותסתכל לי, מי שקנה עכשיו קנה, הרוויח או אכל אותה, לא יודע, זה שלו. מה יקרה סוף השנה? מה יקרה שנה הבאה?
אז אני מסתכל על זה ואומר שהשוק הזה... כמו שאמרנו, נכון שהיה לנו את ה-early adapters, ועכשיו זה late adapters, ועדיין השוק הזה הוא שוק בהתאבות. זאת אומרת, הוא עוד לא מגובש לחלוטין. יש פה, במדינת ישראל, נכון לבוקר זה, נמכרים כ-70 מותגים של רכב חשמלי, give or take. מתוכם, 50% סינים, אוקיי? עכשיו, היתרון של הסינים, הם רצים לקדמה, רצים לטכנולוגיה, רצים לעיצוב, רצים לכל המקומות האלה, ומן הסתם במחיר שהוא יחסית מפתה, כי האירופאיות הרי לא יקפאו על השמרים וינסו לתת פה את הפייט שלהם, אם זה בחשמלי, אם זה פלאגין, אם זה בהיברידיות, או אם זה במימן, ואם זה בדלקים סינתטיים. בסוף התחרות הזאת איתנו כדי להישאר. ברכבים החשמליים עצמם, ככל שיגיעו יותר מכוניות, זה דווקא יהפוך את האירועים של הגיולים, כי בסוף גם דיברנו על זה פעם קודמת. יש פה שוק שיודע לייצר 300 אלף מכוניות בשנה. זה המספר, קצת למעלה, קצת למטה, יודע לייצר 300 אלף מכוניות בשנה. כשאתה שופך כל כך הרבה מכוניות, והאוניות לא מפסיקות להגיע, פלוס מכוניות של מאופסנות, בכל מיני מקומות בערבה, ובכל מיני קניונים, כמו שפורסם במהלך המלחמה, המכוניות האלה בסוף צריכות להימחר. עכשיו, מה שקורה, זה שאנחנו מדברים על מכוניות משנת ייצור 2023, שבחסות המלחמה קיבלו ארכה ל-18 חודשים, במקום 12 חודשים, להירשם כמגוילים. זה רכבים שעדיין נמכרים אצל היבואנים, או במגרשי הליסינג, או במגרשי הסוחרים כאלה ואחרים. זאת אומרת, זה איזשהו צוואר בקבוק שיהיה מאוד 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 קשה לחלץ אותו.
לפתוח אותו.
בטח ובטח כשאתה לא מפסיק, כמו שאתה אומר, לא מפסיקים להגיע לפה מותגים, לא מפסיקים להגיע לפה רכבים. בסוף, מדינה קטנה, 600 קילומטר מקצה לקצה.
תשמע, התחרות היא פסיכית, פשוט אין מילה אחרת לתאר את זה, היא לא שפויה בעליל. אני עכשיו מסתכל גם, אתה יודע, מעניין אותי זה שלכם בעולם הפרימיום, כי אתה רואה עכשיו קדילק,
למשל. רציתי להגיד משהו לגבי זה.
הביאו כמה מכוניות מאוד, מאוד מעניינות. גם לפורמולה 1 בשנה הבאה. והאיכות של הסיניות בעיקר מטפסת למעלה. לא יודע, מספקתם לראות את הווי הקארד שהשיקו. תקשיבו,
רק בתמונות בעולם הספורט.
או את הזיקר 7X. חבר'ה, זה מכוניות שלפני 10 שנים היו נמכרות פה בסכומים מטורפים. ואתמול הם משיקים את המכונית הזו ב-195 אלף שקלים. זה לא נתפס.
קודם כל, אין ספק שהכניסה הסינית היא מסיבית בקטגוריות של עד 300,000 שקלים, אבל בקטע של הפרימיום, של היוקרה, כבר התחרות היא אחרת לגמרי, אנחנו לא רואים שם את אותם ביקושים לסיניות.
יש שחיקה,
עדיין,
אבל...
כן, אבל עדיין זה לא אותו דבר, אתה עדיין בסוף תעדיף את המרצדס, או את ה-BMW, או את ה-Legacy ברנד, ולא את, את, את הסיני. קודם כל, נדב, תודה על כל הסקירה. ותגיד לי אתה, בועז, מה הטייקאווי שלך מכל הסיפור הזה?
אחד שאני מקווה שלא הזכרו שזה יום הולדת שלי.
לא יודעים את התאריך, רק לא אמרתי.
כן, בדיוק, אמרתי, זה קפסולה של זמן, זה נשאר למות.
שנייה נכנסת ההוגה.
לא, 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 לא הגיע. ופלים, ופלים וענבים היום זה הטרנד.
וקפה קטן.
זה החשמלי שלי. אני מסכים מאוד מאוד עם שניכם, הטכנולוגיה הבנזינית לא תיעלם, בתוכה היא תשתנה, היא תקבל אופי אחר, יש מדינות שאתם יכולים לבקר בעולם, לא יודע מי מכם היה בברזיל, אתה נכנס תחנת דלק, יש לך אקדח צהוב שכתוב עליו ET, שזה אתנול, אתה יכול לתדלק את המכונית שלך היום באתנול, ששם בברזיל מופק מקנה סוכר, אוקיי? כי בברזיל, שהיא חתיכת מדינה...
מתדלקים את עצמם באתנול.
הם מתדלקים את עצמם, בדיוק, אתה יודע, חלק הולך לעשות גוארנה, וחלק הולך לעשות דלק למכוניות, ככה הם חלקים את הקנה סוכר שלהם. בסוף...
גם הם שלווים, אתה אומר.
וקפיריניה גם כן כזה, שיהיה שמח. לא יעזור, הרגולציה גם אם היא תידחה, היא לא תיעלם, המכוניות חייבות יהיו להיות פחות מזהמות, תראו מה קרה בסין, בבייג'ין 2008 באולימפיאדה, אנשים הלכו לא ראו כלום ברחוב ביום ברוב עשן, ואיפה הם נמצאים היום, וזה הטכנולוגיה החשמלית, וזה רק מסקרן מה יהיה פה בעתיד, זה יישאר, וחשוב לראות ולבדוק מה יהיה הדבר הבא, פלאגין, אני מאמין גדול בפלאגין.
אני מאוד מאמין בפלאגין, אני חושב שנכון להיום זה היוגורט המובחר במדף.
המובחר, נכון, הנכון.
הנכון.
יש בו את החלבון, את הסוכר, יש בו את הכל.
אתה יכול ליהנות מכל העולמות.
חוץ מכוכבית קטנה, שאתה עדיין צריך עמדת טעינה. כי לא בכל הפלאגינים יש לך טעינה מהירה. בדרך לפה יש את הלינק 08, שזה כבר סוללה ל-200 קילומטר, זה פסיכי. אבל אתה עדיין צריך עמדת טעינה.
אין דיאט. גם אם אין לך את אותה עמדת טעינה, אתה פשוט נוסע על רכב היברידי.
נכון, עדיין אתה תמיד...
אתה עדיין נוסע על רכב היברידי.
נכון.
הטקאווי שלי, אני דווקא מחבר אותו למצב הגיאופוליטי. בסוף, כל העולם הזה של חשמל, ומה שאנחנו רואים עם סין, זה בכלל סימפטום של דברים אחרים לגמרי. של מעצמה בהתהוות, שבעצם תופסת מקום במרחב, ובעצם מראה לנו בעצם מה הולך לקרות בעתיד.
אתה עדין מדי, זו מעצמה בהשתלטות.
השתלטות, אין ספק, היא כבר התהוותה, כן. אבל באמת השאלה אם אנחנו נראה את זה גם בעולמות הביטחוניים, לא עלינו, ובעולמות האחרים, אבל אין ספק שמדובר פה על שינוי מאזן כללי, על משהו שהוא לא קשור רק לנסיעה במכוניות, אלא קשור להרבה מאוד דברים אחרים. ואני חושב שהמסר המרכזי למי שמאזין לנו לגבי רכב חשמלי זה ש-it's here to stay, הולך להיות פה רכב חשמלי, אבל עדיין, שוק בהתהוות, ותהיה כנראה קונסולידציה, וכנראה יהיו עוד הרבה מאוד תהפוכות בדרך ועליות וירידות. לא דיברנו כל כך על הניואנסים הקטנים באיך לקנות ומה חשוב להקפיד כשקונים רכב חשמלי, אבל זה נשאיר אולי להזדמנות אחרת. אבל כשקונים רכב חשמלי, יש את הניואנסים שלו, אז באמת לכו למקומות ה... עם המוניטין הטוב, שיודעים לתת לכם שקיפות, יודעים לתת לכם את ההסברים, יודעים לתת לכם מה לבדוק, מה לא לבדוק, מה חשוב, מה פחות חשוב, ושיהיה בהצלחה. תודה לכם שהזנתם, ונתראה בפרק הבא.
בכיף.
ומזל טוב שוב פעם.
מזל טוב.
לחיי בועז.
זה כבר ליום הולדת הבא.
הבא. אז רכבי מימן ו...
זה יום הולדת פלאגין.
חלליות.
הרחפנים
עשינו. יום הולדת פלאגין זה כבר משהו אחר.
מסלול ההצעה. המובילים של ענף הרכב בישראל, בהגשת בועז קורפל וסגיב מגר. הפודקאסטים של 103 FM.